ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו בעמוד 299 בקטע שמתחיל שתי מתנות טובות. זאת אומרת ככה, מה שהיה עד עכשיו זה היה כעין הקדמה. למעשה אולי אנחנו הגענו לקטע קדום יותר. כעין הקדמה, למה בכלל הפנייה הזאת, כמו שסיפרנו שהפנייה של ההסתדרות הציונית וכולי לדבר משהו על ענייני ירושלים, היא עצמה עדות טובה בדבר הזה. זאת אומרת שהוא מצא בזה סיוע לעמדתו שעצם הרצון לחדש משהו שנוגע למעמד של עם ישראל, לרצון שלו להתנער מהגלות, זה עצמו יסודו רוחני. אולי בעמוד 299, שבע שורות מלפני שתי מתנות טובות. הנה הוא מהלכה של התנועה בעצמה. מצאתם? ההולכת בהדרגה את מסילותיה הצרות. כמובן שכל המושגים פה הם בעלי תוכן. זאת אומרת שעצם העובדה שיש משהו בתוך המגמה הציונית הזאת שלא בא דבר מן החוץ, היא בעצמה אומרת, אמנם זה עולה בהדרגה, זה לא בת אחת איזה שינוי גדול, ההולכת בהדרגה את מסילותיה הצרות, זה עוד יותר מצמצם. זאת אומרת, אני רואה כאילו כן איזה שינוי אצלה, אבל זה הולך לאט לאט, וזה הולך גם בצורה צרה. אשר כבר עברו תקופות של ייאוש ושיממון, שבר רוח וטמטום לבב. זה גם תופעות של הגלות, וגם התופעות שכשהתחילה כבר ההתעוררות, אז זה לא בא בצורה סוחפת, וכולם מתעוררים, אלא בצורה מאוד איטית וצרה. ולמרות כל הדברים האלה, הנה היא עומדת לפנינו בגודל לבב ותאוות קודש בלבבה ועומר גדול בפיה לבנות את ירושלים היא חפיצה. לעשות את ירושלים תהילה בארץ, ו ראו שהוא דייק פה במערה למטה, הוא אמר על פי ישעיהו, למרות שהוא מכניס את זה במרכאות, כי מה כתוב בישעיהו? לשים את ירושלים תהילה בארץ. כשהוא אמר לעשות, אז הוא קנה את זה בשינוי, לכן הם כתבו על פי הדבר הזה. אפשר בהחלט לראות כאן את היסוד האופטימי בהשקפתו של הרב קוק. מה בכלל הרזון? הציונים נניח באודסה או במקומות אחרים ביהדות רוסיה, אנחנו מדברים לפני מלחמת העולם הראשונה, דיינו לפני המהפכה הקומוניסטית, אז עסקו במשהו המתקרב לארץ ישראל ורצו היו כמה שהם ביקרו בארץ, והם גם ביקרו לא רק מלבקר אלא גם לעשות ביקורת על המצב השפל של ירושלים. אז הם אמרו בואו נעשה שיהיה קצת יותר עיר מודרנית או דברים כיוון אלה. אז בהסתכלות נמוכה רצו משהו, איזה שינוי קטן. הוא ראה את זה בגדול. והוא מסייג, הוא אומר, למרות שאפשר בהחלט לראות את זה בצורה מאוד נמוכה, שיממון, ייאוש וכו' וכו', אבל זה, 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 זה וורט, אומר. זאת אומרת, זה אמירה. שפתאום הם רוצים להיות ירושלים. עלייתו של זרם מהלך התחייה עד כדי גובה קודש זה, אז הוא אומר רק רגע, זה עצמו שהם רוצים לבנות את ירושלים וחשוב להם שירושלים תהיה מיוצגת בצורה יפה, זה מבטיחנו כבר שהתסיסה הרוחנית האחורה כמעט הולכת ונחה. למה הם לא רוצים לבנות את עין חרוד? עין חרוד עוד לא הייתה קיימת אז. למה הם לא רוצים לבנות את גדרה? אם הכוונה היא לתת דוגמה של יישוב יהודי בארץ ישראל, היה צריך למצוא משהו מהתנועה החלוצית, היה צריך לשמוע משהו מהתנועה הקיבוצית, משהו מההתיישבות החדשה. ואם הם מדברים על ירושלים, משמע שהתסיסה הרוחנית הייתה קיימת. הראיה שאנשים פתאום רוצים לעלות לארץ ישראל, הראיה שאנשים רוצים לעשות מקביעות בשביל ליישב את הארץ, הראיה שאנשים רוצים לייבש ביצות. הבעיה היא שאם הרצונות הללו, אז היו כל מיני דברים לא תואמים את רוח היהדות. ולזה הוא קרא בצורה מאוד מעודנת, תסיסה רוחנית אחורה. זה מעיד על משהו, אבל זה לא... כשפורץ זרם מים מתוך המעיין, אז אם הוא עושה דרכו בין אפר וסלעים, אז המים לא נקיים. זאת אומרת, הייתה תסיסה רוחנית, אבל היא הייתה אחורה, היא הייתה מקולקלת, זה היה מעובה בכל מיני דברים שליליים, אבל זה הולך ונח. ואתה רואה איך שהשערה הזאת נרגעת, ואז ממילא האפר וכל הדברים האלה, המאחרים את זה, שקט, ואז יוצאים רק מים. וקדושה ומנוחה יחד עם גבורת חיים ותפארת, יחלו הפעם לפעם בנשמתנו. זאת אומרת, מה שהיה עד עכשיו זה היה משהו אחור. אני רוצה לצפות שבזמן שהוא כתב את זה, מי שקרא את זה גם הבין שהוא צריך לדייק בדברים, הוא צריך לתת לעצמו דוח למה הוא אומר. תראו באיזה צורה מעודנת וספרותית הוא בחר מושגים. הוא דיבר על תסיסה רוחנית, הוא דיבר על דברים אחורים, והוא דיבר על איזה תופעה שיש איזה שערה והכל משתתק. דיינו, מה קורה? אז במקום זה באה הקדושה, הוא בא מנוחה. מה היה אבל במשך כל מאות השנים של הגלות? גם הייתה קדושה, לא הייתה מנוחה אבל. אבל מה היה? זה הכל היה מסכני כזה. היה חסר שם גבורה. דיברתי כבר כמה פעמים על יסודות של הגבורה במשתתו של הרב קוק, ואמרתי אותו קטע שבתקופתו היה מאוד מאוד בעייתי בכתבי הרב קוק על ההתעמלות, אז מי שלא הבין עד היום הוא עושה מזה קפיטל. אבל סיפרתי ששמעתי עדויות על גבורה פיזית, שהוא אהב לראות שרירים, לראות בחורים לעניין, להיות חבר'ה, כשאותו רב שלו תפס את העגלה שלה, של הפריץ, ולא נתן לו להתקדם. אז הוא אמר, זה נורמלי. נורמלי שיש לאנשים גבורה. יחד עם גבורת חיים, אז הוא נתן לזה שינוי. זאת אומרת, שאנשים לא יהיו מסכנים, שלא יהיו נבחים. נבחים כאלה, זה מסכנים או בגלות, כשגוי קטן רודף אחריו, אז הוא בורח וצועק, ותן לו בחשן לי בשיניים בחזרה, תתמודד איתו. אז הוא ראה בזה גבורת חיים ותפארת. הוא אומר, הפעם, זאת אומרת, הפעם תהיה התעוררות, אבל זה יחל הפעם לפעם. אתם רואים הוא לקח. האמת היא שגם המילה כשאתה אומר פעם אחת, עוד פעם, זה גם כן מלשון פעימה. היום אתה שעושה תחרות, אתה אומר פעימה אחת, פעימה שתיים. זאת אומרת, זאת אומרת פעם אחת, זאת אומרת, משהו צלצל. אז הוא אומר, יחלו הפעם לפעם בנשמתנו. כן.
זה לא מזכיר את הביטוי, את שימשון, שרוח לפעם.
יפה אמרת, טוב, לא חשבתי על זה, אתה צודק. אתה החל רוח השם לפעמו, בהחלט יכול להיות. אתה זוכר גם מה שחזל דרשו על זה? שהייתה... כזוג, כתוב שם, לא? זוג זה ה... בתוך הפעמון יש ה... איך קוראים לזה? הענבל שמתקתק. ובגאון שם השם, ושוב הוא השתמש, וכיוון שאתה מדבר על גבורה, ואתה מדבר על עוצמה, אז זה משהו של גאון בצורה מכובדת, שמושך את תשומת הלב הפיזית שלך. ובגאון שם השם, תלך התחייה את דרכה כאשר לה יהיה אתה. זאת אומרת, הוא ציפה שכשתתחיל התחייה, היא תהיה לך תחילה בלי סלקציות, בלי דברים אחורים. אבל זה לא הלך ככה. אז הוא אומר, אוק, אז אני ראיתי את זה והסתפקתי מה יהיה פה. אבל עכשיו אם הוא מתחיל לדבר על ירושלים, סימן שזה משהו רוחני. ואז ממילא אני מקווה שמה שהיה עד עכשיו ייעלם, ומכאן ואילך יהיה שם יסודות שכולם נטו נקיים בדבר הזה. כמובן, מה אתם יכולים לראות כאן? מה זה דגל ירושלים?
זה
אתה כבר אמרת פרשנות. מיד אחרי הצהרת בלפור, התנועה הציונית הייתה כבר כוח ארגוני ממשי. עובדה היא שהם הצליחו להגיע למיניסטרים בממשלה האנגלית ולהשיג את הצהרת בלפור וכו'. והרב קוק בחלק מן הדרך הלך איתם. מה התרומה שלו להצהרת בלפור? היו בין היהודים האנגלים המסורתיים שומרי תורה, אבל היו נטורי קרטניקים במושגים דאז. והם חששו שניסיונות לקחת את ארץ ישראל וכו' וכו', זה יפגע בצד הדתי וכו'. אז הם אמרו, והיו כמה צעירים בפרלמנט הבריטי, שאמרו שזה לא מתאים לטרדישן, לדת ישראל וכו'. בתוך הלכה שמה שנוגע לשמירת המסורת, לטרדישן באנגליה, ידבר אל האנשים. אז הם רצו בצורה הזאת לטרפד את את הלגיטימציה של הצהרת בלפור. ואז השיב להם אחד מן הצעירים המחייבים, ואמר לו, מה שנוגע להערה של פלויני, במה שנוגע לצד הדתי של הצהרת בלפור, למי אני צריך לשמוע? לגוי הזה, שהוא לא יהודי, או לרבי קוק? הרב קוק היה באנגליה, והוא כתב דברים נלהבים על הצהרת בלפור. אז הוא גם אמר איתו משפט אחד, אתה, אני מסכים לך שצריכים להיות מסורתיים, אבל בוא נשאל מה אומרת המסורת. ואם יש רב, רב שאיש לא מטיל ספק ברבנותו, לעומת איזה חבר פרלמנט בלתי אחר. אז זאת אומרת, ישנה תרומה לא פשוטה של הרפוא לעצם המושג של הצהרת בלפור. אבל היו לו הרבה קושיות על הציונות כתנועה. והוא חשב שאם הוא יעשה משהו טוב יותר, זה יאזן את העניין. ואז הוא חשב להקים תנועה בשם דגל ירושלים. ואמר דברי אגוד מיוחדים על ציון בירושלים וכל מיני כאלה, מה יש לך? הוא היה אידיאולוג גדול של התנועה. רק הוא בעצמו מודה שבעולם המעשה הוא לא היה הכי הכי מוצלח. אז הוא חשב שרב צבי יהודה יהיה הדבר הזה. הוא שלח את רב צבי יהודה לאירופה, לכל מיני ארצות, לנסות להקים סניפים כאלה. וגם מימין וגם משמאל, זאת אומרת, גם המזרחי מצד אחד וגם האגודה מצד שני, חשבו שהוא ייקח להם את הקופה. אז כל אחד אמר, מה זה, זה דבר חדש, וכו' וכו'. אחרי שנה, שנתיים, כל העסק הזה גבה. אתם יכולים עוד לראות בהוצאות הראשונות של אורות התשובה, וכו' כתוב בהוצאת דגל ירושלים. הם עשו את זה כאילו זה תנועה גם פוליטית וגם רוחנית, עם מוציאי הספרים וכל מיני דברים. ואחד הדברים שלה זה הקמת הישיבה המרכזית העולמית. זאת אומרת, זה גם כן כאילו חלק מהתנועה הרוחנית. על כל פנים שיעור, כן.
במאמר מאוד מוזכר, הכנס של הרבנים.
לא שומע.
במאמר מאוד מוזכר, הכנס של הרבנים.
במאמר?
מאוד מוזכר. הכנס של הרבנים שהיה השבוע, גם לקראת ציון בירושלים.
איזה כנס היה?
של כל השערה שהתחילה,
לא הבנתי.
עם כל השערה שהתחילה, הצבא, הליבה, שהליבה, זה ציון בירושלים כמו לכנס.
סליחה, אתה יספר לי קודם, אני לא יודע איזה... מאיפה אתה יודע ש...
היה שם, זה היה
תוספת
שהיה.
איפה? איזה פרסום?
היה
תוספת
שהיה,
שהם
היו
בכנס
של
קרן ליבה.
היה כנס של
קרן ליבה. קרן ליבה. אתה מדבר איתי כאילו, אני לא מן היישוב, אבל בעניין היום היה כנס.
כן, בגלל זה שהרפורמים מנסים להיכנס לצבא, היה כנס של הרבה רבנים מהציונות הדתית. הם קראו לו ציונות ירושלים, אני רואה שיש את ההמשכיות לשם עכשיו.
כשכולם נתלים בהפכו, זה פשוט הרי. פשוט כל אחד מושר להקידי כמו שלו. אבל מי עשה את הכנס הזה?
מרכז ליבה, לא יודע מי בדיוק.
מה?
מרכז ליבה, לא יודע מי עומד שם בראשו.
מה פירוש אומר לה ליבה?
מה פירוש אומר
לה? זה ראשי תיבות?
כן.
מי זה? חיים דרוקמן? מי זה?
נהיה לי יותר לכיוון של הרמור. כן,
הרמור. הרמור! צריתי לזה עוד בדיוק מ... תלוי מי עומד אברה וכל מיני. אם זה הרמור, אז מה הפלא שזה אצלנו ירושלים? הם...
נשים את ליבה יהודית בציבוריות
הישראלית. איך, איך?
הראשי התיבות זה ליבה יהודית בציבוריות הישראלית.
ליבה, מה פרויות?
ליבה יהודית בציבוריות הישראלית.
המילה ציבוריות מיד מה שזה, מיד לטאו, לטאו והמנגל.
לליבה היהודית.
החברה היה הזאת, בסדר גמור, יגדיל תורה, המפעיל להם כסף לזכור את עולם ה...
עכשיו היה סערה ציבורית, כי היה שם איזו אמירה, שאמירה לגבי...
לוינשטיין דיבר שם? לא ידעתי איפה הוא דיבר. זה עכשיו אני מבין. אז יש כבר, יש לך תשובת המשקל. אז יש כבר היום קרוז של 300 רבנים, רבני הציונות הדתית.
ראש השיבה שלך.
מי?
שיבה טוב. 300 רבנים
לא... הוא למד במרכז, הוא חייב להם. על כל פנים הדת, אני מעולם לא חתמתי על כל, תמיד התחמקתי. אלה תירוץ מצוין. שאני ראש ישיבת הסדר, ובהסדר הצעות מוצא, מבחינה פוליטית, אסור לי הסדרות עם שום דבר.
אז היום?
היום לא פונים אליי, אני היום פנסיונר. אז אני גמרתי עם הסיפורים האלה. החזון איש במקום אחד כותב שהוא לא בעד פרסום מאמרים תורניים שבחוברות, או אני לא יודע מה היה אומר היום על כל העלונים. למה? אומר שסופם להיעשות תכריך לחמאה. הוא לא רצה אפילו להגיד דג מלוח, הוא בחר לשון טובה. בסוף אתה הולך בחנות ואתה מקבל חבילת חמאה עטופה, שהיום יש ניילונים, פעם לא היה ניילונים, אז היו עוטפים כל מיני דברים במקולת, בחוברות. אז הוא נקרא דברי תורה, ובסוף סופם להיעשות תכריך לחמאה. אתה עולה הרב פלויני, הרב פלויני, והוא הכל עטוף בחתיכת דג מלוח, בסדר. על כל פנים, דגל ירושלים זה חלק מה... לגופו של דבר, אני חושב שלוינשטיין צודק. ובהחלט, אני יודע לי, אם היה בימיו, שהמשטרה מודיעה שסוגרת כבישים בירושלים במדרכות ואי אפשר לבוא, כי יש מצד... בבאר שבע ויש מצד הגאווה.
יש בירושלים? היום. השאלה זה לא עבר.
אז זה לא עבר.
השאלה
זה
הצליחו לבטל.
השאלה אם יש היום. הצליחו לבטל, כי מה אמרו שעשות במקום אחר. זה באמת, לקחת משהו לא נורמל. לא, אני לא רוצה להגיד להם, האם הם זוכרים את אותו קטע בשמונה קבצים שמדבר על מצד הגאווה. יש שם קטע לגמרי לא פשוט. שהוא מגלה הבנה לקושי הנפשי שיש לאנשים האלה. אבל הם אנשים חולים שצריכים לטפל בהם. הבעיה היא שלוקחים את החולים האלה ועושים איזו אידיאולוגיה. אוקיי, אז אם אחד חולה הולך לפינה שלו ומבקש לקבל טיפול, כמובן הם עושים את ה... היו שתי ידיעות, צריכים לדעת לשמוע חדשות. מה הייתה הידיעה בסמוך לזה? שוועדת השחרורים של בית הסוהר התכנסה לדון בבקשה של קצב לקצר בשחרור שלו. ומה הצדדים של הספק? מי שמקבל את המנה הזאת שהוא חייב לעבור טיפול בבית הסוהר. למה? הוא מגיע לבית הסוהר מפני שהוא עשה מה שעשה עם נשים אחרות. אבל הרי משמע, אם הוא לא מצא סיפוק מאשתו, משמע שהוא חולה, אז הוא צריך לעבור טיפול, אז הוא מכניס אותו לבית סוהר ונותנים לו טיפול. אז הוא אמר שהוא יעבור את הטיפול אחרי שהוא ישתחרר. בלומדס, אז הבעיה היא האם טיפול שמקבלים אחרי שהוא משתחרר מועיל או לא מועיל, או משהו כגון זה. אז אתה הרי מודה שמי שנאשם באונס כל מיני דברים כגון אלה, אז זה משהו לא תקין אצלו. הראיה שאתה, אז אתה מכניס אותו לבית סוהר כדי שלא יזיק, ואתה אמור להעביר לו טיפול כדי שהוא יירפא מהבעיות שלו. אז אתה מודה שלא בסדר, אז מה אתה עושה מזה אידיאולוגיה? אז מצד הגאווה זה דבר בסתירתו. אתה מודה, הרי הדור של הדור השני כבר לא יהיה קיים, כי אם הם חיים לא עם נשים, אז לא יהיה להם תולדות, אז הם לא יהיו חיימים, אז האנושות תימחק. אז זה משהו לא נורמלי פה, כי הדבר הטבעי לנו כנורמלי, שאנחנו רוצים שהילדים שלנו ימשיכו, אז אנחנו רוצים ילדים. אז אם אין לו ילדים, אז זה משהו לא נורמלי. אז משהו לא נורמלי, צריך לטפל בו. אז מה אתה עושה מזה אידיאולוגיה? זה הסתירה שבדבר הזה, אבל מי ששומע חדשות אומר דרשינן סמוכין, לא דרשינן סמוכין, יש בו או משהו כגון זה, אני אומר, זה באמת משהו לא נורמלי, אבל זה כבר, זה פוליטיקה. בסדר, אוקיי. על כל פנים, כאן מסתיים הסיפור של של ההקדמה. עכשיו הוא צריך להגיד משהו באמת מה הוא אומר על ירושלים. כל זה היה זמירות מן הצד. שתי מתנות טובות נשתלמו לנו במילואן בירושלים. עיר מקדש מלך, גאון הקודש וגבורות החיל. שני דברים. יש פה משהו של עוצמה, ויש פה משהו של קודש. מעת אשר חרבה עירנו, ושמם בית מקדשנו, ונוטל כבוד מבית חיינו, נחשבו לנו שני המאורות הללו. גאון הכל, נחשכו לנו. זה נדם, חשוך. גאון הקודש חדל תת את כוחו, אור הנבואה האלוהית הוא עם, רוח הקודש פסק, וחשכים הלכנו נודדים בגויים. אתם כמובן רואים שהיופי של מאמר כגון זה אצלו ובכלל, שיש בו שימוש של ניבי לשון ממקומות שונים, וזה בכלל אומנותו של כל סופר יוצר. הוא לוקח מכל מקום מילים אחרות, אבל הצורה שבה הוא משבץ את זה, זה היופי. מאיפה כמובן הוא לקח חרבה עירנו שמת בנדשם בדל כבוד בית חיים? מאיפה?
מהמוסף של המוסף.
של מה?
חודש?
של שבת וראש חודש.
אה.
של שבת וראש חודש. אז הוא לקח את זה ושיבץ את זה. זה כמו שהיופי הספרותי, כמו שאתה כותב איזה מאמר ואתה לוקח מילים מכמה מקומות, אז קודם כל זה עוזר לך שהאסוציאציה שלך מתחדדת, אבל אני מכיר את זה, וזה יפה, ואיך הוא לקח את זה, ואיך הוא שיבץ את זה בצורה כל כך יפה. שוב, גאון הקודש, אני פתום מלהצביע עכשיו על כל מיני, איך אומרת הדבורה, במשל יותם, שאני אחדל מלתת את כוחי. ובכן, גאון הקודש חדל תת את כוחו. כשהיה בית ראשון והייתה ירושלים מסודרת, תנסו להיזכר באיכה המדברת על זק ונזרי המשלג, על נביאים שמסתובבים בירושלים וכולם אנשי רוח. ובכן, חורבן. אז אין כוח רוחני, אור הנבואה האלוהית הוא עם. איך הוא אומר, לא הסתלקה הנבואה, אלא זה לא כמו שהיינו מצפים. רוח הקודש פסק, וחשיכים, שוב, הלך חשיכים ולא, וחשיכים הלכנו נדודים בגויים. לכן אין יצירה ישראלית. היצירה שאנחנו מכירים אותה מהתנך, היצירה שאנחנו מכירים אותה במדרשים, וכל הדברים האלה מצטמק והולך. זה מה שנוגע לרוחניות. אבל אמרנו שיש דבר נוסף, זה העוצמה. גבורת החיל חדלה גם היא לעומת זה. מה הוא דגדג? הוא דגדג על הפונקציה. יהדות נורמלית היא יהדות של רוחניות, וגם יהדות של גוף, וגם יהדות הרמונית. אז הוא כמובן יכול היה להסתמך על מה, על מה שהרמב"ם מביא מהגמרא, שאין השכינה שורה אלא על חכם גיבור ועשיר. למה צריכים להיות גיבור? מה צריכים להיות אטלט בשביל להיות נביא? אחד ההסברים, יהודי בעל מום הוא בדרך כלל גם לא שלם בנפשו. באיזה מקום שהוא המום פוגם בו. אדם נורמלי זה אדם שכל האיברים שלו תלויים, מסודרים, בנויים, וממילא גם הרוחני שלו יובד איתו. כן.
הרב מסגר פחות, זה קשור גם לדיון של בחירת חזן, דוגמה לימין רואי.
של?
של בחירת חזן. דוגמה לימין רואי, חזן.
שמה, כתוב שחזן צריך להיות גיבור? לא זכור.
לא גיבור, הוא יכול להיות עיוור, הוא יכול להיות במום, יש לו שבור,
לא שבור. קודם כל, לא זכור לי כל כך בהלכה שזה מופיע, מה כתוב? כתוב שחזן לא יהיה...
אני יודע, אז אומרים שכלים שבורים, אבל שבור כן או אין, משבר במתקן.
אני לא זוכר את המקורות, אם הם מקורות מקוריים מאוד. אין השכינה שורה אלא על חכם גיבור ועשיר, זה כתוב בחז"ל. על חזנים אני לא זוכר. אני כן זוכר שיש שם שמי שיש לו מומים, אז לפעמים נפשו שמורה עליו, אז דווקא הוא אמנון ממגנצה. דוגמה קלאסית של אדם בעל מום שהתפילה שלו הייתה יותר מתבקשת. אינני יודע. אבל על כל פנים, פה אתה רואה מה שהוא אומר. גבורת החיל חדלה גם היא לעומת זה. לעומת היסודות הרוחניים שהצטמקו, אז גם הביטוי הגשמי של של העוצמה, גם הוא כבר חדל. נדלדל כוחנו והננו כצללים נהלכים בארצות נחר. שתי המתנות האלויות הללו, הקדושה והגבורה, שאין קץ לזיוון ותפארתן ביותם משולבות שתיהן יחדיו. הנה ההרמוניה. מה קרה? ניתקו זו מזו, וכל אחד בפני עצמה נדלדלה דלדול אחר דלדול. אבחון של מושג הגלות. עד אשר מחשקת הגלות המנבלת נדבקו בנו תומת כפירה אלוהית תחת גאון הקודש. עכשיו נראה מה קרה. יהדות נורמלית בארץ ישראל הייתה כולה בנויה על אמונה. יהדות נורמלית כללה גם את המסגרות הטכניות הפיזיות. הלכנו בגולה, אנחנו כבר מנותקים מהיצירה הזאת, אז דבר ראשון, קודם תחת היסודות האידיאולוגיים האלה, יש לנו אידיאולוגיה שונה, אידיאולוגיה כפרנית. אז הוא אומר ש הכפירה האלוהית והתומה שלה באה תחת גאון הקודש. במקום שהיינו שולטים במחשבה, אז באה פה שפלות ידיים כזאת, ואז יש לנו מחשבות לא בריאות. ורשלנות ומורך לבב תחת גבורות החיים. אתה נכנס לתלמודו רגע רגיל, אז בית השימוש הוא לא איי-איי. נפקמין, נקור, קודם כל יש טענות כמובן שאין כסף. אבל הבעיה היא לא. ההנחה היא שכל דבר, מה שקשור לאסתטיקה, מה שקשור לבניינים יפים, וכל הסיפורים הללו, זה לא מתאים, מה אתה בא, זה חשש. זה כמובן אידיאולוגיה לא בריאה. רשלנות, איזו מילה מעודנת לבטלנות. מורך לב פחתן כזה, אז זה הכל יהיה מקושקש, הכל... ונראה לך שזה חלק מן הצורך של של הקודש. זאת אומרת, זה לא נכון. ושני הנגעים המערערים הללו, הולכים ומלפפים אותנו, זה מסובב אותנו, מלפף אותנו, ואוכלים אותנו בארץ אויבינו. ובכן, אז אסתטיקה לא בדיוק הנקודת הייחוד היהודית, והוא טען שאם אתה לא עושה את זה, אז גם המחשבה שלך היא לא... היום באמצעים המודרניים, אז אתה יכול לראות שסים, רמב"מים, עוז והדר, פטנטים כאלה יפים מאוד. זה לא אישיש. אישיש זה יהיה בטלנות, שיהיה כריכה שחורה, צהובה עם צבעים. זה הביטוי. אז זה נהל לי כל הסיפורים האלה. אז הוא אמר שזה הולך ומלפף אותנו. אתה יכול לראות, אפשר להבין שמי שבעל נפש קרא מאמר כזה, זה רב לא קונבנציונלי. רב שמדבר שצריך להיות מסודר, שצריך להיות נקי, כן.
הפן האסתטי, הפן החיצוני, הוא רק פונקציה של הפן של הקודש באופן הכי בגרידה, או יש לזה גם ערך בפני עצמו?
יש לו ערך בפני עצמו. והוא טוען שיש פה השפעת גומלין. כשאתה מסודר וכל ההסתכלות שלך, ההסתכלות, אז כמו שהגבורה היא צריכה להיות אדם ששולט במחשבות שלו. אז הוא אומר שבעולם הלא נורמלי שלנו בא פיצול, והפיצול הזה הוא תולה אותו בחלק גדול מהגלות, כי המשאבים היו מעטים, ואז ממילא בדרך הטבע התקציב לחינוך דתי הוא נניח קצוב. אז מה תעשה? יותר טוב שתקנה גמרות או שתדאג לסיוד בקיר? אז ממילא אתה, אז כך זה יוצא שזה על חשבון זה. אבל הצד הנורמלי הוא שצריך שיהיה מסודר מאוד. רמייר שפירא, כשבנה את ישיבת חכמי לובלין, אז הוא הקדיש הרבה תשומת לב לצד האסתטי שלו, גם הצד החיצוני שלו. לצערי לא משמרים את זה כעוגן. לא מספיק נקי פה. אני שומע שמי שמסתובב בחדרים לא מבסוט. כשאמר שבירה חנך את ישיבת חכמי לובלין, הוא היה חבר הסם הפולני, אז הוא היה איש פתוח מאוד, הוא עשה אסיפת עיתונאים ועשה להם סיור בבניין. אז אחד העיתונאים אמר לו, תראה, ראיתי הכל פה, חדרי אוכל והחדרים והפנימיות, אין פה חדר התעמלות. למה? אז אמר לו, בזמן שהם יושבים ואומרים ככה, זה ההתעמלות שלהם, אז הם מתפלפלים, אז עושים התעמלות בזמן הלימוד. הוא התחמק מה... אבל סיפר לי יהודי שהיה נוכח שם, שזה היה מעמד מאוד ממלכתי, במושגים של אז, ורמייר שפירא, בתור המערך, ישב ודיבר עם אחד השרים הפולנים, הנוכרים, והסביר להם. ואחד הדרשנים, האדמו"רים, דרש, והוא אמר שיש המהר"ם, המהר"ם מלובלין, הוא חי כמה מאות שנים לפני רמייר שפירא, וראשי תיבות של שפירא, מורנו הרב מאיר. אז הוא אמר, יש לנו את המהר"ם מלובלין הקדום, והיום יש לנו את המהר"ם החדש. אז תוך כדי דיבור עם הפולני הוא זורק שם, נפוליון היה רק השלישי, לא היה רק נפוליון השני. איזה כישרון. היה נפוליון, כשאחד מיורשיו בדור שאחריו ייחס את עצמו, אז הוא לא העיז לקרוא לו נפוליון השני, כי השני זה ממש אחרי הראשון, זה נפוליון השלישי. אז הוא אמר לו, אל תשווה בין המערב למערב, נפוליון היה רע. זאת אומרת, הכישרון היה, כאן הוא מעריך, כאן הוא מדבר בפולנית, וכאן הוא זרק משפט כל כך חריב, אמר, נפוליון היה רק השלישי, אין נפוליון השני. אני לא יודע אם זה בזכרו של הדבר הזה בספרי ההיסטוריה, אבל יהודי אחד העיד בפניי שהוא היה, היה ילד שהוא שמע את הברק הזה. וכאשר שבו, טוב למעשה, בסדר, אנחנו נסיים כאן, ושני הנגעים המערים הללו הולכים ומלפפים אותנו ואוכלים אותנו בארץ אויבינו. עד כאן התיאור של מצב הגלות לפני שהתנועה הציונית התחילה להתעורר. אם היא מתחילה להתעורר, בהתאם למה שהוא אמר עד עכשיו, היא צריכה להתעורר בשני הכיוונים, גם בכיוון של הצד הרוחני וגם בכיוון של המסגרות הגופניות, הגשמיות, שהוא אומר, ירושלים אמורה, זה לקראת זה הוא מוביל, אמורה להתנסח בשתי הנקודות הללו.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.